במשך הדורות היו כמה וכמה ניסיונות להושיע את ישראל, כאילו. ואנחנו לא נושענו. מה שמצליחים תמיד, כן, זה להכניס אותנו למצב יותר חמור. זה כן. מכניסים אותנו לסכנות חמורות יותר. מביאים אותנו על לסכנות נפשות של ממש. נלמד פרשה קטנה, ננסה ללמוד פרשה קטנה, ונראה איפה מונח הכוח להושיע את ישראל. איפה נמצא הכוח להושיע את ישראל באמת? נלמד פרשה בנביא. כתוב בספר שופטים, מיד אחרי שירת דבורה, אחרי שהצליחו להרוג את סיסרא ולנצח, כן יובדו כל אויביך השם ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, ותשקוט הארץ 40 שנה. מיד, ויעשו בני ישראל הרע בעיני השם, ויתנם השם ביד מדיין 7 שנים. ותעוז יד מדיין על ישראל, מפני מדיין עשו להם בני ישראל את המנהרות אשר בהרים, ואת המערות ואת המצודות. והיה עם זרה ישראל, ועלה מדיין ועמלק ובני קדם ועלו עליו, ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ. ולא ישאירו מחיה בישראל, ושה ושור וחמור. וידל ישראל מאוד מפני מדיין, ויזעקו בני ישראל אל השם. ויהי כי זעקו בני ישראל אל השם על אודות מדיין, וישלח השם איש נביא אל בני ישראל, ויאמר להם, כה אמר השם אלוקי ישראל, אנוכי העליתי אתכם ממצרים והוציא אתכם מבית עבדים, ואציל אתכם מיד מצרים ומיד כל לוחציכם, ואגרש אותם מפניכם, ואתנה לכם את ארצם, ואומרה לכם אני השם אלוקיכם. לא תראו את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, ולא שמעתם בקולי. ויבוא מלאך השם וישב תחת האלה אשר באופרה אשר ליואש אבי העזרי, וגדעון בנו חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. ויראה למלאך השם ויאמר אליו, השם עמך גיבור החיל. ויאמר אליו גדעון, ככה אמר גדעון אל אותו מלאך השם, בי אדוני, ויש השם עמנו. אתה אומר, הוא התייחס למה שהוא אמר לו, השם עמך גיבור החי. ויאמר אליו גדעון, בי אדוני, ויש השם עמנו, ולמה מצאתנו כל זאת? אם אתה אומר, השם עמך גיבור החי, אז למה מצאתנו כל זאת? ואם רשי, אם יש השם עמנו, למה מצאתנו כל זאת? ואיי כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור, הלא ממצרים העלנו השם, ואתה נטשנו השם, ויתננו בכף מדיין. אומר על זה רשי, אשר סיפרו לנו אבותינו, פסח היה, אמר לו, ככה אמר גדעון למלאך, אמש הקרני אבא את ההלל, ושמעתיו שהיה אומר בצאת ישראל ממצרים, ואתה נטשנו, אם צדיקים היו אבותינו, יעשה לנו בזכותם, ואם רשעים היו, כשם שעשה להם, נפלאותיו חינם, כן יעשה לנו, ואיי כל נפלאותיו. הלא ממצרים העלנו, למה הוא נטש אותנו? ויפן אליו השם ויאמר, לך בכוחך זה, והושעת את ישראל מכף מדיין. הלא שלחתיך. מה זה כוחך זה? אומרים כאן כל הראשונים, שם חזל, לך בכוחך זה. אותה טענה שאתה טוען, שאנחנו, בני ישראל, יצאנו ממצרים, ויש כאן טענה, אם הוא הוציא אותנו ממצרים, למה הוא נטש אותנו? למה הוא עזב אותנו? בכוחך זה, אתה תוכל להושיע את ישראל. הלא שלחתיך. ויאמר אליו, בי השם, ככה, במה הושיע את ישראל? הנה על פי הדל במנשה, ואנוכי הצעיר בבית אבי. ויאמר אליו השם, כי אהיה עמך, והקית את מדיין כאיש אחד. בהמשך כתוב כל הניסים וכל הנפלאות שבורא העולם עשה, הניסים שהוא עשה לגדעון, והוא הציל את ישראל מיד מדיין על ידו. הסיפור, כמו שכתוב כאן, זה שהטענה של גדעון אל המלאך הייתה אמש, מדובר שפסח היה, אמש הקרני אבא את ההלל. זאת אומרת, הוא אומר, אתמול ישבנו בסדר, ואבא הקריא לי את ההלל. ושמעתי ממנו בצאת ישראל ממצרים. שמעתי שהוא הוציא, שהשם הוציא אותנו ממצרים. זה מאוד לא מובן, מאוד לא ברור, מאוד קשה להעלות על הדעת שגדעון לא שמע עד ליל הסדר, שהיה בסך הכל אתמול. הוא לא שמע שהשם הוציא את ישראל ממצרים. זה לא ייתכן. מה הוא מתכוון פה להגיד? מה הדבר הגדול? מה כוחך זה? מה מונח? בכוחך זה שכביכול בורא העולם שולח אותו ואומר לו, בכוחך זה אתה תוכל להושיע את ישראל מיד מדיין. מדיין הייתה הצרה באותה תקופה, באותו זמן. אתה תוכל להושיע את ישראל באותו כוח. הכוח הוא אותו כוח שאתה אמרת, שאתה טענת. הטענה שאתה העלית. למה? אתמול שמעתי שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. למה הוא נטש אותנו? מה כתוב פה? מה כתוב פה? איזה מין דברים אלה? איזה מין טענות יש פה? ואיזה כוח מיוחד נתגלה פה? מה קרה? איזה כוח נתגלה פה שעל ידו אפשר להושיע את ישראל? הנה שלחתיך, כמו שכתוב, כביכול בורא העולם, אומר לו, לאותו גדעון, אני שלחתי אותך, אני שולח אותך, הנה שלחתיך, אני שולח אותך להושיע את ישראל, בכוחך זה. הפירוש הוא כפי הנראה כך, זאת אומרת, אמרנו, לא מסתבר שגדעון, אותו גדעון, שקוראים לו כאן גיבור חיל, והוא נעשה השליח להושיע את ישראל, לא שמע על יציאת מצרים עד ליל אמש. כנראה, ביאור הדברים הוא כך. אנחנו אומרים בהגדה של פסח, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. הדין הזה, זאת משנה, הדין הזה נפסק להלכה ברמב"ם, שולחן ערוך. המילה בכל דור ודור מוזרה מאוד. הדבר הזה הוא בכל שנה ושנה. בכל שנה ושנה, בזמן שעסוקים בסיפור יציאת מצרים בליל הסדר, הסיפור מחייב להתנהג בדרך חירות, כמו שנפסק להלכה בטור, ברמב"ם, בשולחן ערוך, כל הראשונים. ככה אנחנו נוהגים, וככה עולה מדברי הגמרא לדעת כל הראשונים. צריך להתנהג בדרך חירות, כאילו שאנחנו יוצאי מצרים. מה פירוש המילים בכל דור ודור? מה זה בכל דור ודור? בכל שנה צריכים לספר ביציאת מצרים, והדבר הזה הוא דין, אופן, איך לקיים את מצוות הסיפור. עוד פעם משתמשים בברייתא, בהגדה של פסח, שזאת ברייתא. והיא שעמדה לאבותינו ולנו. היא, אותה הבטחה. היא שעמדה לאבותינו ולנו. שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו. אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. המילה בכל דור ודור חוזרת. אותו בכל דור ודור שעומדים עלינו לחלותינו. זהו. הפירוש גם בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. היינו, מה שכאן כתוב, זה, יש כאן נקודה של חידוש. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. ובכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא עכשיו ממצרים. זאת אומרת, שיציאת מצרים, שאנחנו חוזרים עליה וחיים אותה עוד פעם, מספרים אותה כאילו היא קורית לנו עכשיו, היא חלה על הצרות שהתחדשו עלינו בדור הזה. לא מדובר פה על אותה יציאת מצרים שהייתה. אנחנו חייבים לראות את עצמנו כאילו אנחנו יוצאים ממצרים, אבל הידיעה הזאת לא מספיקה. אנחנו צריכים לראות את עצמנו, שאנחנו כמו, כשם, שאבותינו יצאו ממצרים באותם ניסים, באותם נפלאות. אנחנו כעת יוצאים מצרותינו של עכשיו, אנחנו יוצאים כעת ממצרים. אנחנו כעת, בכל דור ודור, שעומדים עלינו לחלותינו, אז אנחנו כעת, מאותו עומדים עלינו לחלותינו, יוצאים כעת, כמו שהם יצאו ממצרים. הדבר הזה מונח בהמשך הדברים. גדעון אומר למלאך, אמש הקרני אבא את ההלל. הוא לא מסתבר שהוא לא מתכוון לספר לו, להגיד לו, אני לא יודע לקרוא לבד, ואני צריך שאבא יקריא לי את ההלל. כשהוא אומר לו, אמש הקרני אבא את ההלל, הכוונה, אבא מסר לי את ההלל באותו אופן, כמו שחייבים לספר לבנים את יציאת מצרים. אז כשם שחייבים לספר להם את יציאת מצרים, חייבים גם את ההלל להעביר להם. הקרני אבא את ההלל, כלומר, הוא העביר אליי את חובת אמירת ההלל שאמרו שם במצרים, שיצאו ממצרים. הקרני אבא את ההלל, פירוש, הוא קיים את מצוות סיפור על ידי שהוא העביר אליי, הקריא לי את ההלל. כלומר, כשם שמספרים את היציאה ומספרים, כשם שמספרים את הניסים של היציאה, מספרים את כל מה שקרה, את הניסים, את הנפלאות, את סיפור יציאת מצרים, כמו שאנחנו מקיימים. כשם שאת זה צריך לספר, כך גם צריך להעביר לבנים את אמירת ההלל. גם את זה צריך להעביר להם. זאת אומרת, אנחנו מעבירים להם את הגופה דעובדה של יציאת מצרים, שהם, אנחנו עושים אותם, את הבנים שמקבלים מאיתנו, שומעים מאיתנו, אנחנו עושים אותם גם ליוצאי מצרים. זה פירוש ההעברה, זהו הסיפור. את זה אנחנו מעבירים להם. אנחנו מעבירים להם את הסיפור של מה שהיה, ואת חובת ההלל על כל זה. חובת ההלל יכולה להיות, יכולה רק לחול. על גאולה מצרות קיימות כרגע. אילו היינו אומרים הלל רק כמו שאומרים הלל בכל המועדים, הלל על מה שקרה, על מה שהיה, אז הדבר הזה לא היה כלול בסיפור. זאת מצווה בפני עצמה, לומר הלל. אבל אם ההלל הוא חלק מההעברה, מהסיפור, מהמסירה על הבנים, זאת אומרת, אנחנו מוסרים להם, מעבירים אליהם. אבותינו אמרו הלל שם ביציאת מצרים, אתם גם מקבלים את החובה לומר הלל כעת. זאת אומרת שביציאת מצרים של אז, כשאנחנו רואים את עצמנו בכל דור ודור, כאילו שאנחנו היום יוצאים ממצרים, פירוש, אנחנו יוצאים היום מצרותינו העכשוויות, מהצרות שהן קיימות היום. אנחנו יוצאים מזה בכוח אותה יציאת מצרים. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אנחנו אומרים את זה בתור חלק מסיפור יציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, מכוח יציאת מצרים. זאת הטענה של גדעון. אמש הקראני אבא את ההלל. מכיוון שהוא הקריא לי את ההלל, אני לומד מזה שהעבירו אלינו את חובת אגדת ההלל על הישועה, על ההצלה, שאנחנו ניצולים היום מהצרות של עכשיו. אז למה? למה? למה מדיין עדיין שולטים עליהם? זאת הייתה הטענה שלו. זאת הטענה של גידו. זה מה שהוא טוען. אומר לו המלאך, וזה החידוש. לך בכוחך זה. הטענה הזאת היא אמת. בכוחך זה אתה יכול להושיע את ישראל. זאת אומרת, האופן, הדרך, איך אפשר להושיע את ישראל? ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. ישועת ישראל הייתה במצרים. אותה ישועה שהייתה במצרים, אם היא קיימת אצלנו היום, אם אנחנו חיים אותה היום, זאת ישועה מכל צרותינו. זאת הטענה של גדעון, והיא אמת, היא התקבלה. בכוחך זה שלחתיך להושיע את ישראל. אתה יכול להושיע את ישראל עם אותה טענה שטענת. זאת אומרת, עם אותו, מה פירוש בכוחך זה? איזה כוח הוא גילה? איזה כוח הוא גילה פה, גילה? טענת אמת. טענת אמת. אבא הקריא לי את ההלל. כיוון שאבא הקריא לי את ההלל, אז הוא העביר אליי את חובת אמירת ההלל על צרותיי של היום. אז למה נטשנו? הטענה הזאת היא אמת. זה החידוש. זה גילה לו המלאך. אמת. זאת טענת אמת. בכוחך זה אתה יכול להושיע את ישראל. וכתוב כאן בהמשך, כמו שידוע. כן, בהמשך כתוב, אפשר ללמוד את כל הפרשה. בהמשך כתוב כל הניסים וכל הנפלאות וכל הדברים שנעשו על ידי אותו גדעון, והייתה הצלה מלאה מיד מדיין על ידי קבוצה מאוד קטנה של בני אדם. זאת הייתה ישועה בניסים ונפלאות, ולא בעם רב, ולא בכוח. מדיין הייתה בעלת כוח אדיר. והיה בדווקא, כן, גדעון הצליח לגייס ציבור גדול. אז אמר לו הנביא, אמר לו המלאך, זה ציבור גדול מדי. הציבור יחשוב שהם הצליחו לבד להתגבר על מדיין. תשלח חלק גדול מהם הביתה. השאירו 10,000, אז הוא אמר, לא, זה עדיין יותר מדי, תשלח את כולם הביתה. ונשארו שם, אותם 300. והם הושיעו את ישראל, ודווקא בהם, לא בעם רב. שלא יעלו על הדעת שהישועה הייתה ישועה בכוח הזרוע, כמו שכל ניסיונות הישועה. ניצחון צבאי או משהו דומה לזה. לא, פירוש לא. זאת הייתה ישועה בכוחך זה. ישועה כמו הישועה במצרים. כאן נמצא מפתח. מאין לוקחים את ישועת ישראל? את ישועת ישראל אנחנו יכולים לקחת אך ורק. זה דבר פשוט וברור. זה לא היום הזמן לדבר על זה, אבל זה דבר פשוט וברור, שרק מכוח זה הצליחו גם החשמונאים, שהם היו קומץ קטן של בני אדם נגד אימפריה עולמית, יוון. וזה היה ניצחון על ממלכה שלמה. אותו יסוד, אותו כוח. הישועה היא יציאת מצרים. ויציאת מצרים חלה בכל דור ודור, על כל צרה שכל דור ודור עובר, כל דור ודור. מכוח יציאת מצרים הוא יצא מזה, אם הוא הולך באותו כוח של יציאת מצרים. שומר על אותו כוח של יציאת מצרים, כך נושאים מכל, כך כלל ישראל נושא. אם שוכחים את יציאת מצרים, או מנסים להשכיח אותה אפילו, יותר, שוכחים את יציאת מצרים, אין שום סיכוי לישועה. שום סיכוי. אלה דברים מפורשים בתורה, בנביאים, בכתובים, בכל דברי חז"ל. אלה דברים מפורשים וברורים. לעולם, לעולם, לא נצליח על ידי איזושהי אשליה שנהיה גיבורים יותר. וזאת תהיה כאילו הצלחה בדרך הטבע. אלו דברים בטלים. בדרך הטבע אנחנו הולכים ונלחצים אל הקיר, ואנחנו באמת בסכנת קיום. וזה הרי מבין כל בר בי רב. מספיק כאן דעת של ילד בן 10. הולכים ונלחצים אל הקיר. הולכים. וזה צעד אחרי צעד. הולכים ונלחצים אל הקיר עד ש... נו. אין שום סיכוי שהדבר הזה יהיה לאורך ימים. זה לא ילך. ומי שמתבונן רואה את זה בעיניים. אצל גדעון הגיעו עד 300 איש. החשמונאים הגיעו ל-13. וקומץ כזה קטן של בני אדם, הם הצליחו להתגבר על ממלכה עולמית, אימפריה. יש מצווה. בדרך כלל לא כל כך שמים לב אליה, אבל לא. בוודאי, בוודאי שלא. מעט מאוד שמקיימים אותה. יש מצוות ביטחון. אסור לאדם בישראל, אדם ממקבלי התורה, אסור לו לפחד. אסור לו לפחד. מצוות ביטחון. כך כתוב. זה כתוב בהמוני פסוקים. כל הנביאים, בתורה זה לא כתוב. בתורה, מצוות ביטחון, מדברים על זה גם, דנים בזה. מדוע התורה עצמה לא מזכירה ביטחון? התורה קוראת לזה אמונה. אבל מצוות ביטחון היא מצווה ברורה מאוד. ארור הגבר אשר יפתח באדם. ושם בשר זרועו, ומעט השם יסור לי. ברוך הגבר אשר יפתח בשם, והיה השם מבטחו. המצווה של ביטחון היא מצווה מאוד ברורה. אסור. יש איסורים מפורשים. האיסורים המפורשים, לא לפחד, לא תירא מהם. אל תארצו, כי תראה סוס ורכב, עם רב, לא תירא מהם. רואים צבא גדול, צבא עצום, צבא בעל כוח. זה לא משנה אם זה בני אדם או אני יודע. המון כוח עומד נגדנו. אסור לפחד מזה. אסור לפחד מזה. וצריך להיות בטוח שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו ויציל אותנו מזה. זה מאוד מאוד מוזר. על סמך מה אנחנו יכולים להיות בטוחים? אז מאין הביטחון? מאין הביטחון? איך אני יכול להיות בטוח? ודאי שיש אפשרות שאני לא אנצל. על יעקב אבינו כתוב, הירא יעקב מאוד וייצר לו. הגמרא אומרת, היה ירא שמא יגרום החטא. אם יעקב היה ירא שמא יגרום החטא, אנחנו יכולים להיות בטוחים שיגרום החטא. מה הפשר, האיסור, אני חייב להיות בטוח. בטוח. אסמך מה? ואיך אפשר? איך אפשר שאנחנו נהיה בטוחים בדבר הזה? שוב, איך ניתן לקיים את המצווה הזאת? כפי שהיא ניתנה לנו, כפי שחייבו אותנו. הנה כל ישועתי, אנחנו אומרים את זה, כן, זה פסוק ראשון שאנחנו רגילים לומר אותו בהבדלה. הנה כל ישועתי אבטח ולא אפחד. יש לנו כביכול, יש לנו אלוקי ישענו, ואנחנו בוטחים בו ולא פוחדים. בוטחים בו ולא פוחדים. מה? אנחנו מובטחים. ברוך הגבר אשר יפתח בהשם, ואז מי שבאמת פותח, אז והיה השם יפתחו. כביכול, אז הוא יכול באמת להיות בטוח. אם הוא באמת פותח, אז הוא באמת יכול להיות בטוח. בטוח זה לא הכוונה. אני בטוח שבורא העולם עושה את זה. זה לא. אני בטוח, בטוח. כמו שכל בטוח שכתוב בתורה ובנביאים, זה נקרא וישבתם בטח. אני בטוח שלא יקרה לי כלום. זה נקרא להיות בטוח. מי שבאמת בוטח בשם, מאין לוקחים את הביטחון? צריך תמיד לזכור, בורא העולם הוציא אותנו ממצרים. הוציא אותנו ממצרים. זה קרה לא מזמן. אנחנו עברנו את זה לא מזמן. אחרי שיצאנו ממצרים, נושענו. אבל זה לא נגמר בזה, אלא כביכול בורא העולם שם אותנו במקום מיוחד, שהמקום הזה הוא רק שלנו. אף אחד מכל באי עולם לא יכול להיכנס לשם. המקום שהוא שם אותנו בו, זה מקום שהוא בלעדי לנו. הוא רק שלנו. המקום הזה הוא קריאת ים סוף. שם כביכול בורא העולם שם אותנו, וזה מפורש בדברי חז"ל. כשם שלאדם הראשון נאמר, יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה. כדי שצורת אדם תוכל לחיות בעולם, כך כביכול בורא העולם עשה בקריאת ים סוף, כדי שכלל ישראל יוכל לחיות בעולם. זה חזרה על מה שנעשה ביום השלישי. ביום השלישי של מעשה בראשית, יקבעו המים מתחת השמיים על מקום אחד, ותראה היבשה. כאן נקבעו המים, נעשתה יבשה, ויבשה ממש, וכלל ישראל עבר ביבשה בתוך הים. למה נקרא שמנו עברים על שם שעברנו ים? זאת אומרת, על ידי זה שעברנו בים סוף, קיבלנו שם חדש. אנחנו עברים. אפילו שם חדש זה הכוונה, מהות אדם חדשה, שונה. אדם שעבר, או עם שעבר במקום שאף אחד לא עובר. אברהם עצמו, גם הוא נקרא אברהם העברי. על אף כתוב אברהם העברי, שכל העולם מעבר מזה והוא מעבר מזה. זה הכוונה, הוא נמצא בעבר אחר. כשאנחנו נקראים עברים, זה נקרא שגם אנחנו נמצאים בעבר אחר. כל באי עולם בעבר הזה, היינו במקום שנברא בששת ימי בראשית. שם חיים, נמצאים, קיימים כל באי עולם. אנחנו עברים, עברנו ים, אנחנו בעבר השני. העבר השני מכל היבשה זה הים. המקום שנוצר שם הוא רק עבורנו. כולם נמצאים בעבר השני, אנחנו בעבר הזה, פה. זה מקומנו. אני אומר תמיד, כבר הזכרתי את זה פה כמה פעמים, שהאונייה של יונה הנביא מטלטלת בים בסערה נוראה, והאונייה חישבה להישבר, ויונה ירד אל ירקתי הספינה וישכב וירדם. ירד אל ירקתי הספינה, שחר, מסתבר שהוא יטלטל מאוד מאוד. הוא הצליח להירדם, הוא נרדם באמת. בא רב החובל ואומר לו, הוא לא הכיר אותו, לא ידע מי זה. הוא אומר לו, מה לך נרדם? בתוך המסע ומתן ביניהם, הוא אומר לו, מי אתה? ומאין תבוא? ואי מזה עם אתה? מי אתה? אז הוא אמר לו, עברי אנוכי. ואת השם אלוקי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. אני עברי, אני כבר עברתי את הים. אני לא מתרגש ממנו, אני לא פוחד ממנו. אני עברתי אותו. עברי אנוכי. עד כדי שהוא פשוט מסוגל להירדם, היה משתולל, והאונייה נשברת. והוא זה, הוא לא מתרגש. לא קורה לו כלום. הוא רגוע. הוא במצב שהוא יכול להירדם. עברי אנוכי. אנחנו נמצאים במקום משלנו. אנחנו נמצאים במקומנו שכביכול בורא העולם הכין לנו. זה המקום שלנו. פה אנחנו חיים. זה המקום שנברא עבורנו. זה בעבר האחר. המקום שלנו הוא מה שבשביל כל באי עולם לא מקום. העבר השני ששם כל באי עולם נמצאים, שם בשבילנו לא מקום. זה לא מקום עבורנו. המצווה של ביטחון, וכאן צריך להבין, המצווה של ביטחון, המצווה להיות בטוח, זה משום שאנחנו נמצאים במקום אחר. אנחנו חיים בתוך מערכת אחרת, בתוך מערכת שאף אחד, שום כוח מכל הכוחות שנמצאים בעולם לא נכנס לשם, לא מגיע לשם, לא יכול להיכנס לשם. מי שנמצא בתוך המקום הזה נושע. הוא יכול להיות בטוח. שם זה בטוח לגמרי. אין לאף אחד אפשרות כניסה לשם. המצווה להיות בטוח זה נקרא להיות צמוד למה שנתחדש ביציאת מצרים. הפסוק ביושע, השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, נאמר, אחרי וירא ישראל את מצרים, מת על שפת הים. היינו אחרי קריאת ים סוף. כל מי שמעלה על הדעת שישנה אפשרות כלשהי להציל אותנו, אפילו להושיע אותנו, בתוך המערכת העולמית, המערכת הכללית שנמצאת בעולם, כל מי שעושה כך מסכן את חיינו. נידון כרוצח. אם אנחנו רוצים, ושוב, כמו שכתוב, זאת חובה גמורה, חובת הביטחון, כמו שכתוב בנבואת ירמיהו, חובת הביטחון היא לא רק חובה, אלא שיש גם ברוך למי שבוטח, ויש ארור למי ששם בשר זרועו, מי שבוטח במשהו אחר, זולת מי שצריך לפתוח. יש, חוץ מכל, חוץ מהחובה, זאת חובה ברורה, היא כתובה, היא מלאה בכל הכתובים. בטח בה השם. ספר תהילים מלא, חוזר המון פעמים. חובת הביטחון היא חובה גמורה. יש בה גם ברכה. כל מי שמקיים אותה, זוכה בה. והיה השם מבטחו. ברוך הגבר אשר יפתח בשם, והיה השם מבטחו. הוא זוכה שבאמת יש לו במה לפתוח. הוא יכול באמת להיות בשקט. הוא יכול להיות בטוח. חז"ל קוראים לגדעון אחד מקלי עולם. הוא לא היה אחד מחמורי העולם, מהגדולים. קלי עולם. שקל הכתוב, שלושה קלי עולם כנגד שלושה חמורי עולם. וכביכול, הוא זה שטען טענה, והטענה הזאת הייתה טענת אמת, אותה טענה, אפשר. כל מי שהטענה הזאת היא טענה שהיא דבר בטוח אצלו. זאת אומרת, הוא חי את הטענה הזאת, אז הוא מצליח. עם הכוח הזה אפשר להושיע את כל ישראל. עם קומץ קטן של בני אדם, מעט אנשים. כל אדם פרטי, שהוא אחוז דבוק, אנחנו צריכים פעמיים ביום להזכיר את יציאת מצרים. זה מדין תורה. חייבים להזכיר יציאת מצרים פעמיים ביום. מזכירים את יציאת מצרים גם בימים וגם בלילות, הוא מדברי סופרים צריך גם להזכיר את קריאת ים סוף. אבל זה לא מעכב וזה לא מדאורייתא. את קריאת ים סוף. אותה ישועה של מצרים היא ישועה שהיא חלה על בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. בכל דור ודור שעומדים עלינו לחלותינו, אז בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יוצא עתה משעבוד מצרים. כעת הוא יוצא משעבוד מצרים, בפועל הוא יוצא מהשעבוד המסוים של הדור הזה. כל מי שצמוד, מחובר, חיבור אמיתי ליציאת מצרים, נושע באופן פרטי מכל צרותיו, יתר על כן, יש לו כוח להושיע את כולם, להושיע איתו רבים. אותם רבים שיבואו איתו. אחרי שקרה מה שקרה ברוסיה, כך מספרים, את זה מספרים בני המשפחה, והסיפור נמסר מפי אנשי אמת. אחרי שהייתה מהפכה, סילקו את הצאר ברוסיה, והשתלטו הקומוניסטים. והם היו שלטון רשע, שהדברים ידועים. שלטון רשע, כל מה שהם נגעו בו, התלכלך, התקלקל, ניזוק. הפכו בני אדם לחיות טרף, למפלצות. באסיפה אחת, אחת האסיפות של גדולי הדור, פנה החפץ חיים אל האדמו"ר מגור. האדמו"ר מגור היה אברום מרדכי אלתר, קראו לו האמרי אמת אחר כך. פנה החפץ חיים אליו ואמר לו, כבוד האדמו"ר מגור, יש לך צבא גדול, אתה תבוא איתי להילחם בקומוניסטים הרוסים, כמו שעשו החשמונאים. תבוא איתי. ככה החפץ חיים שאל את האמרי אמת. אז הוא ענה לו, כן, אני אבוא איתך. אם תלך, אני אבוא איתך. וחפץ חיים, הדבר לא יצא, כי זה היה שם איזה שיבוש, והשתנה משהו. וחפץ חיים הצטער כל ימיו על זה שהוא לא יצא למלחמה. היה נראה לו שזה בדיוק הזמן לצאת למלחמה כמו בני חשמונאי. 13 איש, לא צריך יותר. ומלכות עולמית עם המון כוח, עוצמה נוראה. אבל זה בדיוק מה שהיה. מצטער על זה כל ימה. למה? למה לא עשינו את זה? אין דרך אחרת. אין דרך אחרת. הקדוש ברוך הוא עזר. אחרי למעלה מ-70 שנה, הקדוש ברוך הוא עזר, שכל העוצמה הזאת נמוגה, כמו השעה. בוקר אחד וזה איננו. זהו. זה נגמר. בעזרת השם, אנחנו מקווים שכל הרשעה כולה, כי השם תכלה. אבל כל מי שמעלה על דעתו לסמוך על דברים אחרים, הוא נאשם. מי שלא בוטח, זה נפסק להלכה ברמב"ם, בהלכות מלכים, בדיני המלחמה, סוף פרק ו', מי שלא נלחם כמו שצריך, בכל כוחו, בכל ליבו, ומפחד, אז הוא עובר בלא ימאס את לבב אחיו כלבבו. וכתוב שהוא, מאשימים אותו בהפסד, מאשימים אותו בזה ש... מאשימים אותו כרוצח. אנחנו חייבים להיות צמודים אך ורק לאותה ישועה שכבר נושענו, ואל אותה ישועה מצטרפת כל צרה, כל צוקה, כל מה שקורה, בכל דור ודור. אנשים לא יכולים היום לומר הלל על יציאת מצרים וירטואלית. כאילו אנחנו יצאנו ממצרים. אנחנו אומרים הלל. אנחנו צריכים לראות את עצמנו כאילו יצאנו ממצרים, אבל על זה לא אומרים הלל. לא ניצלנו. על ידי שאנחנו רואים את עצמנו, כן, במצב של להיות במצרים, אז אנחנו לא ניצלים מצרה. אבל צרות יש לנו, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. אנחנו מהצרות האלו ניצלים מכוח יציאת מצרים. לכן אנחנו אומרים הלל על יציאת מצרים, שהיא זאת שמוציאה אותנו, בידה להוציא אותנו מהצרות של כל דור ודור. כאן גם נמצא הבסיס, שוב, כאן נמצא הבסיס לחובת הביטחון. חובת הביטחון, לברכת הביטחון. מניין לוקחים ביטחון? מניין לוקחים ביטחון? אנחנו במערכת אחרת. אם אנחנו באמת נמצאים באותה מערכת, אז אנחנו באמת יכולים להיות בטוחים. וכל מי שמספר לנו שאנחנו לעולם נהיה חזקים יותר פה בעולם הזה, בעולם שכולם חיים, העולם המשותף לכל באי עולם, כל מי שמספר דבר כזה צריך להיות נידון כרוצח. חוץ ממה שצריך להיות שוטה מופלג כדי לחשוב ככה, כדי להעלות את זה על הדעת. עד מתי? עד מתי? עד מתי תהיה חזק יותר? ממאות מיליוני אנשים, מעוצמות שאין שליטה עליהן. כל מיני דברי הבל, שטויות, פשוט בושה לשמוע. אנחנו בסכנת קיום, בסכנת קיום שהביאו אותנו אליה, אלה שרצו להושיע אותה. אנחנו בסכנה קיומית אמיתית. להינצל ממנה ננצל רק עד כמה שנהיה צמודים לישועה האמיתית, לויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. עד כמה שאנחנו נהיה במקום ההוא שנברא עבורנו, שעשה אותנו לעברים, ואנחנו מעבר מזה וכל העולם בעבר אחר. שום נקודת מגע אין בין מי שנמצא בעבר הזה לבין כל העולם. מכל העולם לכאן לא יכולים להיכנס. עברי אנוכי. כל מי שבא מנסה להתגבר עליי, הוא מהעבר האחר. למקום שאני נמצא הוא לא יכול להיכנס. השם יעזור לנו. כיוון שכמו שאמרנו, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם.